אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
פילוסוף, לוחם עם כיפה שקופה.
אם תהיה מלחמה נוספת, מדינת ישראל תשקם את שייפגע. אנחנו חברה חזקה, אנחנו חברה מתקדמת.
מי אתה הרצי הלוי, הרמטכ"ל הבא של ישראל? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אמנם זה היה צפוי, אבל אתמול הודיע שר הביטחון בני גנץ על ההחלטה למנות את סגן הרמטכ"ל, האלוף הרצי הלוי, לרמטכ"ל הבא של צה"ל. ההודעה על המינוי המתינה מספר שבועות, שהרי גנץ לא הסתיר את רצונו למנות ראש למטה הכללי גם בתקופת בחירות, וקיבל על כך אישור מיוחד מהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. גנץ בחר במועמד הטבעי מבחינתו, ומי שעבר דרך ארוכה מהגיוס לגרעין הנחל, ועד הלשכה בקומה 14 בקריה. אז בעזרת יואב זיתון, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט, נכיר את הרצי הלוי, הרמטכ"ל ה-23 של צה"ל.
זה רמטכ"ל שככל הנראה יעשה היסטוריה בכך שהוא יהיה ראשון שבא ממשפחה שאפשר להגדירה בקלות כציונות דתית מובהקת, נצר אפילו למשפחת הרבנים המפוארת קוק, ואבא שלו היה פעיל באצ"ל, הוא לא היה מזוהה פוליטית, אבל כן אפשר להגדירו כנושא כיפה שקופה, הכי קרוב לציונות הדתית המקורית. הוא גר בכפר האורנים, שזה כמובן לא התנחלות, אבל באופן פרדוקסלי, הבית שלו נמצא ממש מטרים בודדים מהקו הירוק, ואת זה אומרים עליו אנשים שמכירים אותו, שזה שם אותו בנקודה מאוד אמצעית בחברה הישראלית, מבחינת אוכלוסיות או פרספקטיבה או הסתכלות על מורכבויות שיש לא רק בטיפול בסוגיה של יהודה ושומרון, אלא בכלל גם בסוגיות של צבא וחברה. אבל הרקורד שלו כמובן מזוהה יותר עם המערכים המיוחדים של צה"ל, עם סיירת מטכ"ל, שבה הוא מילא שורה של תפקידים בכירים, והוא כן סומן, אפשר לומר, אפילו מתפקיד תת-אלוף, אפילו אלוף משנה, כמי שצפוי להגיע לגדולות.
שחרור הרסן בגדר, תופעת המטענים, בלוני הנפץ, בלוני התברה, וכפי שראינו הלילה גם הרקטות מראים את מצבם של תושבי רצועת עזה, הביאו אותנו לתקוף הבוקר תקיפות משמעותיות גם אתרי ייצור אמל"ח של חמאס.
הרצי הלוי משרת כבר 37 שנים בצבא, מאז 1985. הוא היה לוחם בצנחנים בתקופת האינטפאדה הראשונה, התקדם בסולם הדרגות, וב-1993 עבר לסיירת מטכ"ל. במסגרת התפקיד הוא השתתף במבצעים רבים, ובהם מבצע עוקי צרסי, במהלכו נחטף מוסטפא דיראני, השובה של רון ארד, וגם בניסיון החילוץ הכושל של נחשון וקסמן. את יכולות המנהיגות של הרצי זיהו כבר מההתחלה.
בהחלט מתארים אותו אנשים שהכירו אותו עוד משנות ה-90, שבהם הוא היה בסיירת מטכ"ל כבעל תבונה ואינטליגנציה ויכולות שלקחו אותו קדימה, כמי שלא היסס לפרוץ גבולות, אבל עשה את זה בשקט, ברוגע, משהו שמאפיין אותו עד היום. וכמה ככה עובדות טריוויה, אם תרצי אפילו על הרצי הלוי, מי שהולך להיות הרמטכ"ל ה-23 של צה"ל. אז קודם כל, מלבד התפקידים שלו בסיירת מטכ"ל והפיקוד שלו על מערך ההפעלה באמן, הוא כמובן זוהה עם חטיבת הצנחנים, פיקד עליה, גם פיקד על חטיבת ג'נין מיד אחרי האינטיפאדה השנייה, חטיבה מרחבית מנשה, והוא הוביל כאמור שורה של מבצעים ביחידה הזו, פיקד על הצנחנים, על החטיבה עצמה במבצע עופרת יצוקה. הוא נחשב לשקט מאוד, כזה שמתרחק מיחסי ציבור.
ואני מאוד מאוד שמח לקבל ארגון שהוא השתנה, משתנה, בצורה מאוד מאוד רלוונטית וכמובן גם משפיע.
אין לו את הקריזמה הטבעית שיש לרמטכ"ל הנוכחי כוכבי, אין לו כמובן את החספוס הגולנצ'יקי שיש לגבי אשכנזי ולגדי אייזנקוט, אבל בהחלט יש לו קו הסתכלות מאוד מאוד ברור, בהיר, מבינים את מה שהוא אומר, הוא מאוד מאוד אוהב להשתמש בציטוטים של פילוסופים מהרמב״ם ועד לסוקרטס, וכבר באוקטובר 2013, בכתבה מאוד גדולה, אפילו כתבה שזכתה לכותרת ראשית בעיתון ניו יורק טיימס, מחשובי עיתונאי העולם, עליו ספציפית, ניבאו כבר במאמר הזה, שיום אחד יגיע היום שהוא יפקד על צה"ל, ותשע שנים חולפות, הוא באמת מקבל את דרגת הרב אלוף, והיה שם ציטוט אחד שיוחס בכתבה הזו בניו יורק טיימס להרצי הלוי, אז דבר שבדרך כלל אנחנו שומעים ממפקדים בכירים בשיחות סגורות, ולא לציטוט, הוא אמר, מבצע צבאי או מלחמה לא יפתרו בעיה, בטח לא בעיה גדולה ארוכת טווח, אפשר לקחת את זה, וזה בתרגום חופשי שלי, גם לכל המבצעים הצבאיים שצהל לקח בהם חלק ברצועת עזה, לצורך העניין, או ביהודה ושומרון, מחומת מגן ועד לעלות השחר, כל עוד האויב נשאר שם, אז הצבא יעשה ככל שביכולתו לנצח, להכניע, להחליש את האויב, אבל ללא השלמה של מהלך מדיני משמעותי, אבל הוא אמר את זה כבר אז בפירוש באותה כתבה בניו יורק טיימס, שהצבא לבד או מבצע צבאי, מעלומה צבאית, לא יספיקו כדי לפתור בעיות ארוכות טווח, בטח פה בשכונה שלנו.
הכניסה של הלוי לתפקיד לא תהיה כניסה חלקה. הסיחור הפוליטי שהולך להתגבר עם מערכת הבחירות והעיכוב הצפוי בעברת תקציב הביטחון לא יקלו עליו כלל.
אנחנו זוכרים מה קרה לאביב כוכבי, שהוא, אפשר לומר שהיה רמטכ"ל הכי מובן מאליו בעשור שניים האחרונים, הוא סומן כבר מתפקידו כמח"ט צנחנים, אפילו לפני זה כמי שיגיע הכי רחוק, גם הכין את עצמו טוב לתפקיד, אבל הוא חטף שתי מכות שלא עוול בכפו, פגעו בכהונה שלו אחת, המשבר הפוליטי 2019-20, סבבים בלתי פוסקים של בחירות, וגם הגיע אז משבר הקורונה, שפגע קצת בקשירות הצבא באימונים, והעובדה שלא היה תקציב מדינה בגלל המשבר הפוליטי, ולא היה תקציב ביטחון סדור, אז הרמטכ"ל כוכבי לא יכל לגבש באופן מובהק או מלא תוכנית רב שנתית, את הרש, מה שנקרא, משהו שכל רמטכ"ל שנכנס לתפקיד בונה לצהל, לפי תפיסתו, לפי המדיניות שלו, והוא עושה אותו, מתכנן אותו כבר בחודשים הראשונים של הכהונה, אבל המשענת או הבסיס לאותו תרש, זה תקציב, תקציב ביטחון, לא רק לשנה אחת או לשנתיים, אלא לארבע שנים קדימה. היחיד מבין הרמטכ"לים האחרונים שנהנה מהלוקסוס הזה, היה גדי אייזנקוט, שלמזלו זכה לכהונה מקבילה מלאה של ממשלה יציבה בישראל, הממשלה הרביעית של נתניהו, 2015 עד 2019, ולכן תרש גדעון של גדי אייזנקוט התחיל בזמן, הסתיים בזמן, נבנה בצלמו ובדמותו של אייזנקוט, חיזק מאוד את הצבא, היחידות התאמנו, ההתעצמות נמשכה אז, לכוכבי עם תרש נופה לא היה את זה, ובגלל שעכשיו אנחנו נכנסים אולי שוב לסחרור פוליטי, בטח עם הבחירות והממשלה הקרובה, אם בכלל תושבע לא לפני ינואר-פברואר, שזה פחות או יותר שבועות לאחר כניסתו של הלוי לתפקיד, אז גם אז לא יהיה תקציב, עד שיהיה תקציב, עד שתושבע כנסת, תיקון ממשלה חדשה, זה במקרה הטוב בפברואר-מרץ, שר ביטחון חדש, ככה שהשנה הראשונה שהיא בדרך כלל...
או שלא.
אז זהו, שהשנה הראשונה בדרך כלל שהיא השנה הכי חשובה, הכי קריטית לרמטכ"ל, כדי לקבע את התפיסה שלו, כנראה תלך לפח, בין אם בצורה חלקית, בין אם בצורה מלאה לארצי הלוי, אני מניח שכבר עכשיו הוא נערך לזה, בטח שיש לו את החצי שנה הזו לפני, להתכונן לבעיה הזו, אולי ללמוד לקחים, לראות מה בכל זאת אפשר להציל מבחינת תכנון, אבל זה בהחלט אתגר גדול, ואם נסחף לעוד מערכת בחירות, ועוד חצי שנה או שנה, או אפילו רבעון או שניים, שככה יעקבו ויקפיאו את כל התוכניות של הלוי כרמטכ"ל, זה בהחלט יכול להקשות עליו לממש את התפיסות שלו לצהל של השנים הקרובות.
כשאנחנו מסתכלים קדימה, אז האם מקום לא יציב? כמפקד פיקוד דרום, האחריות שלי להכין את הכוחות, קודם כל, אנחנו נהיה מוכנים לכל תרחיש, קטן כגדול.
למרות שהוא סומן כפייבוריט בתחילת המרוץ, הרצי הלוי לא התמודד על התפקיד לבד, המועמד השני עד קו הסיום היה אלוף אייל זמיר, סגן הרמטכ"ל הקודם, כשבשלבים מוקדמים יותר נבחן גם מפקד זרוע היבשה, אלוף יואל סטריק. בחירתו אמנם של הרצי הלוי הייתה כאמור די ברורה, אבל מאחר ואנחנו במהלך בחירות, זה לא מובן מאליו שהיא תעבור בשקט יחסי.
אנחנו סוגרים, ככה, ככל שהזמן עובר, עשור שלם של מינויים של רמטכ"לים, ללא תככים, ללא לכלוכים, בצורה נקייה, בצורה שקטה. פרשת הרפז כבר בת 10 או הסוף שלה, ואפשר להגיד שהצחנה של הפגר בחדר כבר לא קיימת. זה כבר 3 רמטכ"לים שממנים אותם בשקט, ללא הדלפות, ללא תחרות מכוערת.
לא צריך גם נעליים גבוהות בקריה יותר, כפי שבוגי אמר.
נכון, הקרבים בדיוק, אולי הם נמצאים שם עדיין, אבל הם באותה מאורה ביחד עם הנחשים שם בקריה. וזה בהחלט בשורה לצהל שהתהליך הזה כבר רמטכ"ל שלישי שהוא קורה באופן תקין, גם אם זה צפוי, אבל זמיר, אם היה נבחר, היה יכול לעשות היסטוריה קטנה, בתור הרמטכ"ל הראשון שגדל ממש כשריונר ולא בא מגולני ומהצנחנים, כפי שהמסורת לימדה אותנו. זמיר היה טנקיסט כבר מגיל 18, נדמה לי זה, אם הוא היה רמטכ"ל, זה היה הרמטכ"ל הראשון שממש גדל ולא עשה הסבה כמו דן שומרון או אהוד ברק מחיר לצנחנים בתור מחט או מגד, אבל בסופו של דבר זה לא קרה.
אבל כן היו קצת נגיעות פוליטיות, כי היו כל מיני אמירות על זמיר שהוא בעבר היה מקובל על נתניהו יותר, כן היו דיונים, האם מותר למנות בעת בחירות רמטכ"ל, בכל זאת קצת חדרה פוליטיקה.
נכון, זה עשה עוול לשלושת המועמדים, כי צריך להזכיר פה גם את המועמד שיש לו רקורד כאלוף יותר גדול משל זמיר ושל הלוי, וזה אלוף יואל סטריק, שכבר יצא מהמרוץ נקרא לזה בחצי גמר, מי שפיקד על פיקוד הצפון, על פיקוד העורף וגם על זרוע היבשה, יואל סטריק, יוצא גבעתי בכלל, שזה גם מרענן לראות קומתה הסגולה בשלב הזה של המועמדות לרמטכ"ל, אבל בהחלט נגרם להם עוול עם הרצון הזה של נתניהו לדחות את המינוי, בטענה שזה תקופת בחירות. זה פגע גם תדמיתית בזמיר, הלא עוול בכפו, בטח בהלוי, עם כל מיני רינונים על זה שזמיר היה מזכיר צבאי של נתניהו כאלוף, ואולי הוא יותר מקובל עליו. בסוף הצבא חייב רמטכ"ל בזמן, במועד, בטח עם כל האתגרים והמתיחויות הביטחוניות וההתפתחויות בזירות השונות. הסדר הזה מאוד מאוד חשוב, כמובן גם תקציב ביטחון בזמן, מחויב המציאות לקשירות לבנייה של צה"ל, אבל בסופו של דבר, מבין שני הסגנים האחרונים, הסגן הנוכחי הלוי והסגן הקודם זמיר, נבחר כצפוי הלוי, יאל זמיר, בהחלט קצין מורח לכל דבר, אחד מיני רבים מההישגים שלו בקריירה זה פרויקט המכשול התת-קרקעי נגד מנהרות, כאלוף פיקוד דרום, משהו שהוא הוביל מתחילת הדרך באמצע העשור הקודם, אבל בסוף לא זכינו לראות טנקיסט יושב בקומה 14, משהו שלא נדמה לי שקרה מעולם בתולדות צה"ל.
למה הרצי הלוי הוא עדף על פני סטריק וזמיר?
בסופו של דבר אנו חיים בעולם דינמי, המשתנה במהרה, כפיעה במקום כמוה כהליכה אחורה.
ומה הם האתגרים שהרמטכ"ל היוצא כוכבי משאיר לנכנס?
במהלך הפעילות הלילה, כמו באירועים רבים אחרים, התבצע על ידי הפלסטינים ירי נרחב לעבר כוחותינו וירי פראי וחסר הבחנה לכל כיוון.
הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת.
מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת. סקרנים? מצוין. וויינט פלוס החדש, עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון ב5.90 שקלים בלבד. וויינט פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
כשבוחנים גרף התפתחות יחידה בצהל, ניתן לראות שחילופי מפקדים משפיעים מאוד על כיווני התפתחות היחידה. החלפות טובות הן החלפות בהן מותיר המפקד היוצא.
אז מהו סוד ההצלחה של הרצי הלוי? הרי סטריק יותר מנוסה ממנו כאלוף, והוא הגיע אחרי אייל זמיר לפיקוד הדרום ולסגנות הרמטכ"ל. איך הוא דילג מעליהם?
הרקורד שלו, אני חושב, מתאים יותר לצהל הנוכחי, בגלל ההיסטוריה שלו ביחידות מיוחדות, במערך המבצעים המיוחדים, כמפקד מערך ההפעלה. כל השינוי הזה שצהל עבר בשנים האחרונות שמתמקד יותר במבצעים לסיכול התעצמות האויב כדי להרחיק את המלחמה הבאה, מה שנקרא מבם, בין אם זה בסוריה, בלבנון במעגל שלישי, וגם ברצועת עזה. זה משהו שהוא יותר, בואי נקרא לזה ככה, קאפ אופטי של הרצי הלוי, יותר עם גישה לפעילות חירורגית, למבצעים מוגבלים, לדברים שקורים מתחת לסף הרעש. זה בטח משהו שהוא הוביל ועשה בעצמו גם כראש אמן בעשור הקודם, באחד התפקידים שלו. בסופו של דבר אבל זה על דברים ממש קטנים, על יכולות כאלה ואחרות שמביאים לאורך השנים ויכולים לבוא לידי ביטוי בתפקיד הרמטכ"ל, וזה בחירה שאני מניח שלא הייתה קלה לבני גנץ וליאיר לפיד, אבל בסוף הוא היה מסומן. אפשר לקרוא זה בחירה טבעית, למרות ששוב, הלוי הוא לא מהרמטכ"לים שאנחנו מכירים במובן שמרפיקו את הדרך שלהם, גם אם עשו את זה באלגנטיות, בתפקידים שלהם כאלופים או כתתי אלופים, אלא תפקיד הזה כרמטכ"ל, הוא מאוד נחשב למאופק. אותה כתבה מניו יורק טיימס תיארה אותו כקצין ופילוסוף, פחות קריזמטי מכוכבי, פחות מחוספס מאיזנקוט או אשכנזי, כך שבהחלט הוא יכול להביא משהו אחר לתפקיד הזה או לצבא.
יחידות צה"ל פועלות יום אחר יום בנחישות ומסכלות טרור ומונעות פיגועים. הפעילות נעשית בכל מקום שנדרש, ובמיוחד במרחב ג'נין.
הגענו קצת בנושא הפוליטי והתקציב, אבל איזה צבא משאיר לו כוכבי? מבחינת כשירות, מבחינת התפתחות טכנולוגית, מבחינת היעדים העתידיים?
קודם כל, הצבא שכוכבי משאיר לו יותר ממוקד מטרה, יותר מבין את המשמעות של האתגרים שלו, של המשימות שעלולות להתפרץ, בין אם בשגרה ובין אם בחירום. זה צבא שיודע לעשות יותר, להביא יותר תפוקות מבצעיות, עם פחות חיילים, עם פחות יכולות, על בסיס טכנולוגיות צבאיות ומבצעיות סופר מתקדמות, על בסיס תפיסות חדשות שכוכבי התמיע בצהל, בין אם בייצור מטרות, בין אם בחיבור החימושים הנכונים אליהם, וזה משהו שראינו קצת ממנו עכשיו במבצע האחרון בעזה, שהיה בשבועות האחרונים, אבל אני מניח שנראה אותו גם באימות רחב. אבל זה גם צבא שהוא פחות קשיר בצבא הגדול, במסה הקריטית. אוגדות המילואים כמעט ולא התאמנו בשנים האחרונות. אני לא רוצה לדעת איזה תוצאות היו למלחמה הדו-זירתית, אם הייתה פורצת פה בשנים האחרונות בתרחיש היחוס העיקרי של צה"ל, שזה זירה צפונית חיזבאללה וזירה דרומית במקביל לעזה חמאס. בגלל שחטיבות הצנחנים לא התאמנו, על רקע העובדה שלא היה פה תרש מסודר, לא היה תקציב ביטחון במשך שנתיים, כמעט הם לא התאמנו, פערי כשירות גם בימ"חים של חלק גדול מחטיבות המילואים, לא כולם, בחלקן השקיעו.
כלומר, האתגר המשמעותי להחזיר את הכשירות ליחידות המילואים.
כן, לכוח העיקרי של צה"ל, למסה הקריטית. גם חלק מהחטיבות הסדירות ידעו פערים לפני 3-4 שנים, אבל הפערים האלה הלכו ונסגרו בשנה, שנתיים האחרונות. עכשיו, זה יוצא דופן, כי הלוי לא גדל במקומות האלה. אני בטוח שהוא רוצה לחזק את צבא היבשה, והוא יפעל ויסגור כמה פערים שיש שם, אבל הוא לא היה מפקד אוגדת מילואים, הוא לא היה מח"ט 401 של השריון, הוא לא היה מישהו שבא מהמקומות האלה, הוא בא מהמקומות הבוטיקים הקטנים, האיכותיים יותר. כסגן רמטכ"ל הוא כן התעסק עם הסוגיה הזו, הוא גיבש את בחני הרף גם כאלוף פיקוד דרום ללחימה בעזה, זאת אומרת סוג של סטנדרט לגדודים שאמורים לתמרן ברצועה ולבחון אותם לראות שהם באמת קשירים, ואם לא אז למלא את מה שחסר, אבל בהחלט צבא המילואים עכשיו הוא ברמת קשירות יחסית נמוכה. לא התאמנו לא רק בגלל תקציב, גם קצת בגלל הקורונה, אבל
אני מקווה שהחיזבאללה לא מאזינים לנו.
החיזבאללה יודעים את זה למרבה הצער, אבל יש לצהל מספיק מודיעין חזק להתמודד עם חלק מהפערים, וזה לא אומר שצהל יפסיד בהכרח. אני מעריך שהוא, וככה גם בצבא מעריכים, שהוא ינצח גם אם מחר בבוקר יפרוץ עימות בצפון, השאלה כמובן יהיה המחיר שזה יעלה, ורמת הכשירות של הכוחות שאמורים להיכנס ולתמרן, כי בסוף אין מה לעשות. חיל האוויר ואמן יעשו את שלהם, אבל בסוף באימות בצפון, תמרון קרקעי יהיה מחויב המציאות לפי כל קנה מידה, אבל זה בהפעלת הכוח, מבחינת בניין הכוח של צה"ל, מבחינת התעצמות, עדיין יש מהלכים שהוקפאו וצריך לזרז או לשחרר בהתעצמות של חיל האוויר, חלק מטייסות הקרב עתידיות, מהלכים שהיו מוקפאים בשנתיים שלוש האחרונות בגלל היעדר תקציב מדינה וכל העיכובים שהיו לתרש, יש לא מעט פקקים לשחרר כדי לבנות את צהל עשור שניים קדימה, בעיקר בזרוע האווירית, זה בהחלט אתגר גדול להלוי, וגם באזורים הרכים יותר, כי יש תחושה שחלק מהאמון הציבורי בצהל נסדק. בשנתיים שלוש האחרונות, בגלל פרשות נקודתיות כמו סרן טף מאמן שמת בכלא הצבאי, שני המפלגים מגוז שנהרגו בגלל שורה של מחדלים ואף אחד כמעט שם לא שילם את המחיר, ועד זה כמובן פרשת אילי חיות וסגן אלוף שרוני, לא מעט פרשות שככה גרמו לסדקים באמון הציבורי של צה"ל, ראינו את זה גם בחלק מה... סקרים, כמובן ירידה במוטיבציה לשרת בקרבי גם בגלל המצב הביטחוני הטוב, וטוב שיהיה ככה.
המרכיב החשוב ביותר זה החוסן הלאומי של החברה הישראלית, הסולידריות בחברה הישראלית, הערבות ההדדית, וכשמסתכלים אחורה 25-30 שנים ורואים...
גדי איזנקוט אמר בזכר לא פעם ולא פעמיים שבלי אמון גבוה של הציבור בצהל, ואנחנו מדברים על אמון של 80% לפחות, אם עוד 90% ומעלה, הצבא לא יכולה לנצח במלחמה, אם היא תפרוץ. זה נכס קריטי, זה חשוב יותר מכל טייסת, מכל גדוד טנקים, הלוחמים הכי חזקים, האמון הציבורי בצהל, הלכידות הזו.
שהוא יישאר צבא העם ולא צבא של חלק מהעם.
בדיוק, וזה משהו שיבוא לפתחו של הרצי הלוי בתחילת כהונתו, ותוסיפי לזה משימה שגם הייתה לפתחם של רמטכ"לים קודמים וגם של הרמטכ"ל האחרון, להילחם בכל הכוח, לסכל את כל הכוונות שיש לחלק מהפוליטיקאים, להכניס פוליטיקה לצבא. הלוי יצטרך להמשיך לשמור על החומות האלה שמפרידות בין צה"ל לבין הזירה הפוליטית או התינופת הפוליטית, כי זה משהו שגם יכול לערער את היסודות של הצבא כצבא העם. בטח ובטח אם השיח הנוכחי יימשך, בהחלט משימה לא פשוטה ללוי.
נאחל לו בהצלחה.
בהחלט, עם כל התנאים הלא פשוטים האלה והאתגרים שצפויים לו. יש לו תיק לא קטן לקחת איתו קדימה, גם לאור האקלימה פוליטי הנורא בעייתי שהוא ייכנס לכהונתו בחודש ינואר הקרוב, אבל את יודעת, רמטכ"ל לא מקבל אפילו שנייה אחת של חסד.
נכון, יואב זיתון, תודה רבה על השיחה.
תודה.
להיכנס לתפקיד הרמטכ"ל בתוך מערכת בחירות זה בוודאי לא מצב אידיאלי. אבל להרצי הלוי יש את הכישורים והניסיון לקבל על עצמו את האתגר הגדול הזה. הוא יצטרך להכין את צהל למלחמה העתידית, תוך התמודדות עם מגבלות כמו חוסר היציבות הפוליטית המשפיעה על תקציב הביטחון, מחסור באימונים, וגם האתגרים הדמוגרפיים שמשנים את פני הצבא בשנים האחרונות. על אף הרקע הדתי שממנו צמח, מי שינסה לשייך אותו פוליטית יתאכזב. הוא צפוי להיות רמטכ"ל ממלכתי ושקול. לפוליטיקה נתוודע כמו תמיד כמיטב המסורת, רק לאחר פרישתו. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על אתגר נוסף של צהל. חפשו את הפרק, כך הפכה ישראל למדינת מבצר. עורך הפודקאסטים רון טוביה, תחקיר והפקה טס גדות, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד עמית זק, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.